הקונסטרוקציה, לאיך באמת, איך זה יקרה, כאילו מי אמור לפנות למי, והתפקיד של משה והתפקיד של אהרון, משהו גם תוך כדי תנועה ככה נעשה יותר מדויק, כמו שאתם בטח הייתם עוד מעניין ואהב שם תכף. אחר כך מתחילים את הדו שיח מול פרעה. אני חושב שזה הוא מאוד מעניין, מכיוון שעם ישראל נמצא ממש מחוץ לשיח. הוא לא גורם בתוך הדיבור הזה, אנחנו נראה בעזרת השם למה. אנחנו עוסקים בעצם בשבע מכות, כמו שציינו גם בצהריים, בפרומו, לקראת השיעור. רק נאמר שדווקא בפרשיות האלה, בפרקות האלה שהן יותר מוכרות, עשית הסיפור עצמו הוא מוכר, אנחנו צריכים הרבה יותר לשים לב שלא ללכת שבי אחרי מה שאני כבר מכיר. אז אנחנו כן בעצם רק אציין, נמצאים עכשיו באחד מרגעי השפל, תודה רבה, הכי גדולים של עם ישראל, כאשר משה מגיע מהסנה, עובר דרך מדיין, מגיע למצרים, אומר לזקנים, פקוד פקד אלוקים אתכם. הגיע גאולה. ויאמן העם, הכל בסדר, מקבלים את הנבואה, אמר שלא יאמינו לו, וואלה, האמינו. אז משה אומר לאהרון, אוספים את הזקנים, אומרים להם, הולכים לפרעה, ושם אנחנו עדים לקריסה מוחלטת של המצב, לא רק שאין גאולה, אלא המצב מחמיר בצורה דרמטית, אחרי שמשה ואהרון מגיעים לפרעה. ואז יש ממש שבר, התרסקות, גם של עם ישראל, כמו שקראנו בשבוע שעבר, כאשר הם רואים את משה ואהרון יוצאים מפרעה, אז הם אומרים, ואמרו עליהם, ירא השם אליכם וישפוט, אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו, משפט חריף, כואב מאוד. וגם משה רבנו, ואשר משה אל השם, ויאמר, השם, למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? למה עשית את זה? ומאז באתי לדבר אל פרעה, לדבר בשמך, הרה לעם הזה. והצל לא הצלת את עמך. טענה חריפה מאוד של משה. הוא אומר, למה שלחת אותי? למה? אתה אמרת לי, פקוד, פקד אלוקים אתכם. לך תגיד להם, אני ראיתי אותם, יהיה פה עכשיו גאולה, ומאז שבאתי, לא רק שהמצב לא התקדם, המצב החמיר. נעצור שנייה אחת כאן. מה ההנחה שהניח משה שבעקבותיה הוא אומר את המשפט הזה, זה בסוף פרשת שמות כמובן, פרק ו-A, פסוק כ"ג. מהי ההנחה שאותה הניח משה שעל גביה הוא בעצם טוען את הטענה, הוא אומר, איך? למה שלחת אותי? כי מאז שבאתי, המצב רק החמיר. הראה לעם הזה. מה ההנחה שהוא מניח? לא שמעתי כלום.
שעד עכשיו היה רק השם לא יתערב, עכשיו הוא מתערב, אז יהיה סבבה.
יפה. ההנחה היא שכשהשם יתערב, יהיה סבבה. נכון? או במילים טיפה יותר מקצועיות נקרא לזה, שתהליך הגאולה הוא תהליך ליניארי. שמאז שמתחיל התהליך, אמור להיות שיפור מתמיד. אולי איטי, אולי מהיר, אבל בטוח צריך להיות שיפור. מה שקרה, סבבה. וכיוון שהמצב ממש לא סבבה, ממש החמיר, הרה לעם הזה, אז זה לא גאולה. אז למה שלחת אותי? אתה עבדת עליהם. ושאלנו שבוע שעבר, גם ענינו על זה, זה היה פשוט בשעה שרובכם כבר הייתם בעולמות אחרים לגמרי, שאלנו, יש מהר"ל שאומר שיש סוד של הגאולה שנקרא נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. זכור לכם משהו כזה? יפה, מצוין, זה היה בחלום. יפה. ולמה יש נגלה ונכסה וחוזר? שזה בעצם סוד הגאולה, אומר המהר"ל, מדוע זה העניין? מכיוון שיש איזשהו עניין בגאולה שנראה את הדברים מחוברים לשורש שלהם. השורש הוא האלוקות. ככל שהתהליך של הגאולה יהיה יותר ישר, ליניאר, כמו שקראנו לזה קודם עכשיו, או סבבה, כמו שקראתם אתם, ככל שזה יהיה יותר כזה, אנחנו עדיין לא רואים את המקור האלוקי של הגאולה. כי אני עלול בטעות לחשוב שאולי זה משה רבנו פשוט. יש פה בן אדם עם כישרון ורבלי יוצא דופן, ופשוט הוא מצליח. יש לו חריזמה. הוא משכנע את הקדוש, או יש לו כישרון דיבור וכוח שכנוע מאוד יפה בעברית. ולכן הוא משכנע את פרעה להוציא את בני ישראל ממצרים. זה שיש נגלה ונכסה, ואז חוזר ונגלה, זה אומר שבאמצע יש ייאוש. ייאוש ממה שחשבתי, שהגאולה היא כנראה אולי היא תוצאה של תהליך, איזה תרגיל פוליטי מבריק, או איזשהו תעלול אנושי כזה או אחר. יש נכסה, ואחר כך כשחוזר ונגלה, זה מגיע מתוך גמילה מההבנה הזאת, שהיא שטחית מאוד כמובן, שמי שגרם לגאולה זה היה אדם. זה משהו מקומי. אתם זוכרות עוד שבוע קודם, שכשיעקב מברך את שבט דן, אז הוא אומר, ישועתך קיוויתי השם. ושם הסברנו שכאשר יעקב מברך את שבט דן, הוא רואה את שמשון הגיבור, שהוא משבט דן. והוא בטוח שהוא המשיח. וכשהוא רואה שגם שמשון מת, אז הוא אומר, ישועתך קיוויתי השם. זה בדיוק אותו עיקרון. יש איזושהי תקווה. תקווה מאוד פשוטה, אנושית, טבעית. כאשר התקווה קיימת, אני לא מצליח להגיע לישועת השם. אני תקוע עדיין בבן אדם, כי יש לי תרחיש. אחרי שהבן אדם מת, שמשון מת, אז אני נגמל מההבנה הזאת. אני אומר, כן, כנראה זה לא שמשון. ואז אני יכול להגיע על גבי האכזבה הזאת להבנה שבאמת הגאולה היא ישועת השם. זה גם קורה בחיים שלנו. לפעמים אני נמצא בצרה, ויש לי כבר תרחיש איך אני אצא מהצרה. אני רק מבקש לקדוש ברוך הוא שלא יפריע לתרחיש לקרות. יש לי כבר איזשהו תחזית. אני רק רוצה שהקדוש ברוך הוא יצליח אותי בדרך שאני כבר יודע אותה. זה עדיין יש פה נוכחות אנושית חזקה, דומיננטית. יש מצב אחר. אני נמצא בצרה, ואין לי שום קצה חוט. אני לא יודע איך יוצאים מזה. ואז התפילה היא לישועת השם. כי אין לי משהו שיכול בטעות להביא אותי לכוחי ועוצם ידי. אז אני כבר מגיע הלאה. אז זה נקרא נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. וזה בעצם האווירה שבה אנחנו פותחים את פרשת וירא. בתוך המשבר העמוק הזה, שעם ישראל פשוט קרס לגמרי, מאוד מאוד כועסים על משה ואהרון, משה בעצמו כועס על עצמו, ועל הקדוש ברוך הוא, למה הרי אותה לעם הזה? אתה בעצם יצרת פה אשליה, שהיא הובילה אותם לאבדון, לא מספיק שהם סובלים, וזועקים, וקוברים ילדים, ועוברים שמד לא נורמלי, אתה יוצר אצלם איזשהו תקוות שווא כזאת. למה? למה? בשביל מה? ואז מתחילה הפרשה שלנו. וזה מתחיל כאילו נכנסו לכיתה עכשיו. עכשיו אחרי כל הבלגן, עובדים עכשיו בתנאי מעבדה. יש מזגן, יש מרכיסא, ושם הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תשמע, תשמע. הידבר אלוקים אל משה, ואומר אליו, אני השם. הבחנתם, נכון, באווירה. מתחיל באלוקים, שזה משהו הרבה יותר התגלות השם בעולם, זה בעצם אלוקים. אגב, אתם עכשיו פעם, למה שם אלוקים זה בלשון רבים? זה לא קצת סכנה לקרוא לבורא עולם אלוקים? את מבינה אבל את הקושי שבזה? בדיוק, הסכנה היא שאפשר בקלות להגיע להבנה של ריבוי, שזה ממש עבודה זרה. כן, נו. אז למה לקרוא לו אבל ככה? אז ברור שאלוקים זה האופן שבו השם נגלה בעולם, שזה באופן של ריבוי. על אף הסכנה שיש בזה, אין ברירה, כי שם אלוקים הוא מתאר את הגילוי של השם בעולם. ושם השם, האם יש י"ק ו"ק בלשון רבים? האם יש י"ק ו"ק בהטיה? אלוקיכם, אלוקיך, אלוקייך ציון, יש שם השם בהטייה? אין דבר כזה. בדיוק הבאת כזה משהו שהוא כאילו אין לו שום סמיכות. הוא לא נשמח לשום דבר. אי אפשר להטות אותו, אי אפשר להגיד בלשון רבים. מכיוון ששם השם מתאר ברובד הכי גבוה שאדם יכול להגיע אליו את האינסוף בעצמו. אלוקים זה האינסוף כשהוא מתגלה בעולם. אז כאשר הפסוק מתחיל באלוקים ומסתיים בשם השם, מה זה אומר? הפוך. מתחיל באלוקים, ירוד, ואומר לו, אני השם. הוא אומר, תשמע, תרים את המבט.
אני השם, אלוקים השם?
לא, וידבר אלוקים אל משה, זה תחילת הפרשה. ואומר אליו, אני השם. יוד כבבקה. הוא אומר, צא מהדרגה של אלוקים, ותעלה רגע לדרגה של ששם השם מפורש. ואז הוא מסביר, והירה אל אברהם, יצחק וליעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. זאת אומרת, בעצם, השם שאותו אתה פוגש כרגע, שם השם מפורש, הוא שם שהאבות לא זכו להכיר. לא הכוונה את האותיות הם לא הכירו. את הרובד הזה של הכרת השם בעצמו, הם לא הצליחו להגיע, כי אני אז נגליתי עליהם רק באל שדי. אל שדי הכוונה, אומר רשי, לא אומר רשי כאן, הדרש אומר אל שדי שאמר לעולמו די. זאת אומרת, בתור בורא עולם נגליתי עליהם. לא, זאת אומרת, אני יצרתי את הגבולות שבעולם, והאבות גילו אותי, האבות ראו אותי מתוך העולם, מתוך המציאות. שם השם הוא מעל המציאות, בזה לא נודעתי להם. אוקיי. אז יש אבות.
הרב, את שם השם, כאילו
יהוד כבב כאילו לא הכירו? יהוד כבב כאילו לא הכירו. אבל יש אבות. היה, יש זכות אבות. זכור אותם רגע, הם לא זכו למה שאתם זוכרים עכשיו כרגע. שנייה אחת, זה הנחה א', הנחה ב', וגם סעיף ב', הקימותי את בריתי איתם. לתת להם את ארץ קנה, את ארץ מגורם אשר גרו בה. מצוין. הנחה שנייה, שהיא כבר וגם, נכון? זה עוד אחד. יש גם ברית. תזכור שנייה אחת, קודם כל אני השם. תדע לך שזה גילוי חדש. אני אמנם נגליתי לאבות, אבל באופן נמוך יותר. ב', הייתה ברית עם האבות. הייתה ברית לתת להם את ארץ קנה. אגב, מה ההבדל שבין הבטחה לבין ברית? יפה. הבטחה זה חד צדדי. ברית זה דו צדדי. ושותפות. זאת אומרת, הברית לתת את, 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 את הארץ הזאת, זה לא רק שאני אתן להם מתנה, אלא יש פה תפקיד. הם אמורים בארץ הזאת להופיע את שמי בעולם. זה שותפות, זה הדדיות. פסוק ה' וגם, הנחה שלישית עכשיו. אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. מה זה הדבר השלישי? הבנו זכות אבות. הבנו ברית עם האבות. מה עכשיו? מה הדבר השלישי שהקדוש ברוך הוא אומר, לאור א', ב' וג', אני אומר לך משהו עכשיו.
הצעקה שלנו.
יפה, הצעקה שלנו. למה זה חשוב? ואם עם ישראל לא היה צועק, אז לא הייתה גאולה. הרי הייתה ברית, אמרת, נכון? הרי הוא הבטיח לאברהם אבינו, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. מה זה חשוב אבל? הוא אומר, אתה יודע מה? יש ברית אבות, יש אבות, יש ברית, יש זעקה. נעקה יותר נכון. ואם לא הייתה נעקה, אז לא הייתי אומר לכם את זה? לאט, אחת, אחת, לאט, לאט. ואם הם נכון לא צועקים, אז מה זה היה קורה? יפה. אז כמובן שהברית הייתה, זכור כמה שנים?
400
שנה. בפועל כמה היה?
210.
מה קרה? פשוט, נעקו. הייתה שם נעקה.
זה לא קשור ליצחק.
זה קשור ליצחק. כי בסוף צריכים לקיים את 400, אז מחשבים זה מחדש. איך נאמר בעדינות? זה חשבון שקשה לעיכול. כי הם לא היו שם 400 שנה. ספור את זה איך שאתה רוצה. אמרת שהם בעבדום ועינו אותם 400 שנה. הם עינו אותם 400 שנה? ודאי שלא. אלא מה? עושים פה תרגיל כזה. זה קצת מזכיר, יש סיפור בברסלב על איזה מלך אחד שגזר גזרה, שמי שיעשה כך וכך, יסכלו אותו באבנים בסלע מאוד גדול. זאת אומרת, העמיד סלע בסלון, אמר מי שיעשה כך וכך, סוחים אותו בסלע, בקיצור, ולעניין, אחרי יומיים, שבוע, התברר שהבן שלו עשה את המעשה הזה. מה עשה המלך זוכות? הביא כמו כאן, שהיה פה לפני חודש מתחנה זוכות? לא ראיתם את זה פה, נכון? פלייריות. מתחנה של סלעים, ראיתם את זה? ראיתם, יפה מאוד. אז הוא תחן את הסלע, וסקל אותו. ווואלה חי, נס. הבן גם נסקל וגם חי. אז ה-210 זה סוג של קטע כזה. בוא נחשב את טיפה שונה, אני לא חוזר בי. אבל נחשב את זה אחרת. זה קצת דומה, ברוך השם, היום אנחנו בתקופה נפלאה. אבל היו שנים שהכינרת הייתה ממש בשפל המדרגה, במלוא מובן המילה. ממש בשפל. ואז מה עשו? הרי יש בעיה של מים. מה עשו? לא, הרבה יותר פשוט מזה. מתודית. פשוט הורידו את הקו, בדיוק. אמרו, הקו האדום בעצם, זה לא הקו האדום. הוא אדם דם. יש קו שחור. זה רציני. ואז פתאום אתה בעודף של מים. הכל בסדר. זה קורה לפעמים אצל אנשים מבוגרים שלא יודעים להתנהל כלכלית. אז יש להם מזכורת, אבל הם מוצאים את מה שאנחנו ניסים. אז מה עושים? זה נקרא בעברית, איזה מתק שפתיים, זה נקרא מסגרת אשראי. מה הכוונה? אתה חסר אחריות, מתנהל בשלומיאליות, אבל אתה בעצם לא במינוס, כי יש לך מסגרת. כי אתה, יש הגדרה לדבר, כאילו, אז הכל בסדר. אז זה בעצם מה ש... מסגרת אשראי זה אומר ש... אשראי וטוב לי. זה לא את אומרת אשראי. זה מי שבבנק אומרים אשראי. ברור. נכון. בכל אופן, אז באופן הפוך עכשיו, כאן, הקדוש ברוך הוא אמר 400 שנה. אבל עם ישראל צועק. אי אפשר לעמוד בזה. אז בואו נחשב את זה אחרת. זאת אומרת, מה שבעצם המסר כאן, הוא שההתנהלות של שם השם עם עם ישראל, היא קשורה לשלושה פרמטרים. א', זכות אבות, אברהם יצחק ויעקב. ב', יש ברית, נקרא לזה בעברית הנהגת הייחוד. יש תכלית לעולם, הקדוש ברוך הוא מקדם אותה. וג', עם ישראל אחראי בזעקות שלו על הקצב שבו זה קורה. זאת אומרת, את המהות עם ישראל לא בוחר. בכל מקרה תבוא גאולה. מתי והאופן שבו זה יקרה, תלוי בזעקה. ככל שיהיה יותר זעקה, כך האופן שבו זה יקרה, יהיה יותר קל, או מהיר יותר, או בקלות יותר, או ש... גם זה וגם זה. זאת אומרת, אנחנו זוכרים, כתוב, שאם עם ישראל זכו אחישנה, לא זכו בעיתה, נכון? יפה. זאת אומרת, יש גאולה בעיתה. יש גאולה בזמן שלה, היא תמיד תגיע. אם זכו אחישנה, איך זוכים? זכו, הכוונה זה זיכוך, הזדקחו, נכון? אם הזדקחו, הגאולה תבוא בהחשה, בחיש, מהר יותר. זאת אומרת, אבל הזכו הזה, זה שתי אפשרויות. או שעם ישראל עושה תשובה. הכוונה חוזר הקדוש ברוך הוא, מתחבר יותר הקדוש ברוך הוא, ואז הקצב נעשה יותר מהיר. או שעם ישראל משתדל. משל קטן ודי טיפשי. אבל רק בשביל שאנחנו נבין. יש מקומות, עוד אין משהו לכם דבר כזה, אבל יש מקומות שיש בהם מדרגות נאות. זוכרות, מכירות? מכירות. אולי גם פה כבר נעשה את זה בעלייה לקרוונים, או שכבר... בכל אופן, מדרגות נאות. עכשיו, יש איזשהו ספורט שהרבה ילדים אוהבים לעשות אותו, שמה עושים? או, יש כאלה מרדנים, זה ההפוך. ידפוק את עגל. ויש ילדים שעולים במדרגות הנאות, אבל גם עולים במדרגות. גם זה עולה וגם אתה עולה, נכון? בסוף, 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 כולם מגיעים לסוף המדרגות. השאלה זה באיזה קצב? יש אפשרות שאתה עומד, ואז אתה, זה נקרא ביתה. יש לך גם, גם אם אתה באמת הולך, אתה, אחישנה. עכשיו, פה בגאולה, ישנם שתי אחישנות. אחישנה אחת, זה בפעילות. אתה הולך במדרגות. אתה כאילו עוזר הקדוש ברוך הוא, אתה יותר מקדם את המערכת. אפשרות שנייה, זה בתפילה, או בזעקה. הזעקה בעצם מחברת בינך לבין המקור, ואז זה יותר מהיר. אז אומר השם, דע לך, יש שלוש סיבות לגאולה. זכות אבות, הברית על הארץ, והזעקה. לכן הגיע הזמן. היה לכאן מצוין, הבנו, אוקיי. מה אומרים לעם ישראל? עכשיו אני אזכיר את משה רבנו נמצא בתוך כיתה, מקבל את ההסבר הזה מהשם שהוא, כן, אמר לו, למה הראות לעם הזה, הוא קיבל עכשיו הסבר. עכשיו, איך משכנעים בזה את עם ישראל? עם ישראל התרסקו לחלוטין. עכשיו הגאולה בעצם, לא רק שהיא יותר קרובה, שהיא לא יותר קרובה, היא הרבה יותר רחוקה. בעיניים, וגם מציאותית. הם עכשיו בעומק השיעבוד. הרבה יותר קשה. ואז מגיע עצה. לכן אמור, בפסוק ו, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. זה קול שכבר ראינו קודם, נכון? איפה ראינו את זה קודם? כמובן. כשהוא אומר למשה, הוא אומר אליו, אני השם. אז א', לך תמסור להם את הקוד הזה. זה שם השם, זה נצח. ואז מה? והוצאתי אתכם, אחרי זה, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, והבאתי אתכם אל הארץ. מה צריכים להגיד להם שנייה אחת? אחרי שהבנתם שאני השם, יש ביטחון מושלם בגאולה. מכיוון ששם השם הוא נצח. הוא לא תלוי בשום דבר אחר, בטוח 100% תבוא גאולה. עכשיו תסביר להם את מה? את האופן שבו זה קורה. ותסביר להם גם שזה מגיע בשלבים. יש להוצאתי, אחרי זה והצלתי, אחרי זה וגאלתי, אחרי זה ולקחתי, אחרי זה והבאתי. זה לא קורה בתוך יום. אתם חשבתם כנראה, הנחת המוצא הייתה, שמשה יבוא לפרעו, והכל יהיה מצוין. ועכשיו הגעתם להבנה. שמשה הגיע לפרעה ואמר לו, והמצב לא מצוין. אמרתי, אם ככה זה לא גאולה, תשובה, די לך, יש תהליך. דבר כזה שקושרח עמוק, בעומק המציאות, זה בשורש, הוא דורש סבלנות, הוא דורש שלבים. זה נקרא היום, בארמית, כמעה כמעה. זאת אומרת, כדי שתהליך הגאולה יהיה תהליך מקיף את כל המעגלים, הוא לא יכול להיות באופן מהיר מדי. זה הרבה קורה גם בהקשר האישי. את מצפה מאוד למשהו. זאת אומרת, כשזה יקרה, אין, אני מלכה. ואז את מגיעה לאירוע. את מבינה שבעצם זה לא קורה מיד. אני לא רוצה להגיד שזה קשור לשנת המדרשה. אבל יכול להיות שיש איזו אסוציאציה דומה. כן. מפחיד למה?
לא מפחיד,
פשוט
אמירה שהיא קצת
מפתיחה
מדי.
נכון, נכון. אנחנו לא יודעים עד כמה זה מקדים. אבל ברור שהתהליך, כאילו הוא גם, נקרא את זה בשפה יותר חילונית, הוא גם לפי שעות וגם בקבלנות. וככל שעם ישראל יותר מבין את הרעיון, אז צריכים להשקיע פחות זמן. לדוגמה, נניח שאת מאוד עייפה. ואת מתפלל תוך כדי השיעור, שהוא יהיה תמציתי, קצר וקולע. ככל שאתם יותר שתפו פעולה, הוא כנראה, ככה מסתבר, יהיה אפשר להגיע לאותה תוצאה בפחות זמן, נכון? לא בטוח שהמשל בול, אבל כאילו על העיקרון, על העיקרון. זאת אומרת, אם אני אעזור לתהליך לקרות, אז הוא יקרה יותר מהר מאשר אם אני לא אעזור לו. זאת אומרת, יש, נקרא לזה ביטחון והשתדלות, אז בסעיף הזה, זה לא רק השתדלות מעשית של פעולות שאני עושה, אלא גם תודעתית, שאני כאילו יותר נמצא בהרמוניה עם השגחת השם. אני חושב שזה קורה הרבה מאוד, שחלק מהתהליך הוא לשכנע אותי בכלל להגיע למשא ומתן. אז אם הסכמתי, לפחות את השלב הזה אני קיצרתי. אפשר עכשיו כבר להתחיל תכלס. זה אומר נכון שיש אחריות לעם ישראל גדולה מאוד ולאדם. אמנם לא על עצם התהליך, כי זה יקרה בכל מקרה, אבל על הקצב שלו, על האופן שבו זה יקרה. זה נקרא שאם זה הוא הכי שינה. זאת אומרת, יש משהו מפחיד אולי, או אולי הייתי אומר משמעותי מאוד, שאתה לא רק צופה מהצד בתהליך שהוא חיצוני לך, אלא אתה יכול לקחת חלק בעלילה, ואז העלילה קצת משתנה, לטובה. אם אתה תבין כאילו את הכללים פה, אתה תוכל לזרז את התהליך, לקדם אותו. ואז זה יהיה בשעות מניות, ואז יחשבו את 400 עם כל מיני פטנטים. בעצם היה 400, אבל זה 400 אחר. זה מה שנקרא, אני קורא אותי חצי גדול. אז זה בעצם מה שקורה כאן. והשם אומר לו, תשמע, עכשיו, אחרי שאתה הבנת שיש פה נצח, יש פה הבטחה מוחלטת לגאולה, תסביר להם שזה מגיע בצורה הדרגתית. מצוין, נכון? הגיוני, סביר. זה גם אמור באיזשהו מובן להרגיע אותם. מצוין. שנייה, רק רגע, כן.
הקטע של אני
אשם,
איך יכול להיות שיש לנו מפגש עם את השם? זה כאילו...
זה לא מפגש כמו התגלות. אין מפגש כזה. אי אפשר לאדם לתפוס. נכון, אני יודע אבל שיש נצחיות, יש עצמות. אני לא מצליח לתפוס אותו.
אז מה זה עושה שאומרים לי? אני אשם.
כן, אז יש הבדל בין במה אני יכול להשיג בעצמי, לבין מה משיג אותי. זאת אומרת, אני אחרי דוגמה. בהר סיני, ראש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אנוכי השם אלוקיך. מתחיל מהנצח לאלוקיך. זה נכון שעם ישראל שמע את הדיבר הזה, ורש"י אומר שהוא עף מהעדף 12 מיל. זה אומר 12 קילומטר. זאת אומרת, את עומדת פה.
משה?
עם ישראל. את עומדת פה, הלוואי הבית. כאילו, בכל להגיע הביתה, את נוחתת כאילו או בחווארה, או באריאל בכלל. את אומרת לעצמך, לא חבל כאילו? עד שעברתי מעל הבית. זה מציאות שהיא כאילו מאוד חובטת בך. עד מוות כמעט. ואז היה צריך טל של דחייה כדי שאיכשהו כאילו יחזור לעצמם. זאת אומרת, יש משהו במפגש הזה שהוא בלתי נסבל. הוא פרדוקסלי. כאילו, הוא בלתי אפשרי. אבל הוא קורה. ולכן כתוב שזה נאמר מפי הגבורה שמענו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נקרא שם גבורה. למה הוא לא נקרא שם חסד? כי אם זה היה בדרך, בהופעה שהיא כמו חסד, הייתי לגמרי נשרף. זאת אומרת, חסד הכוונה זה השפעה כאילו, בלי שום התחשבות בגודל, בכלים של מי שמקבל. גבורה זה צמצום של ההשפעה, כדי האדם או האובייקט שעכשיו מקבל את זה יוכל לסבול את הגודל. אז זה כאילו צומצום. אחרי הצומצום עפו 12 קילומטר. 12 מיל. אז את צודקת שזה באמת, זה מאוד קשה לתפוס אני השם. אבל זה מה שמופיע עליי. זאת אומרת, יש איזשהו פער כאילו בין נקרא איזה בלעז בין הברוטו לבין הנטו. הברוטו זה הוויה. בשם השם. הנטו זה אלוקים. או אדנות. כי אני קורא לזה הרי א' ד' נ' י'. אני לא אומר שם השם. אי אפשר. כאילו יש פה איזה פער שלעולם לא תוכל, לא לעולם, סליחה, בינתיים לא תוכל לומר את שם השם כשלעצמו, כי אין לך כלי לקבל את זה.
אז מה התרומה של זה? למה?
יפ, מצוין, אם אפשר בבקשה, לשמור את השאלה הזאת, בסדר? כן. יפה מאוד. אשרייך. ואכן, מה קורה? מי הכין את הפרשה? יש לי בקשה מכן. אני חושב שברוך השם אשרינו. כל אחת נראה לי. האם יש לי מישהו ש... עובדת במשהו בשכר? משהו. האם יש כאן מישהי שעובדת ונניח מרוויחה מעל 200 שקל לחודש? אף לא אחת. יש. לא להתבייש, לא להתבייש. יש. מעל 200 שקלים. 200 שקלים בחודש. זה אומר שאת בעצם צריכה באופן בסיסי להפריש מעשר כספים של 20 שקלים כל פעם, כל חודש, נכון? יש לי הצעה בשבילך. הצעה משתלמת ביותר. במחר, את יודעת שם תגיע הביתה, בדרך הביתה, את תעברי או בדברי שיר, או באיזה מקום, ותקני סט חומשים קטנים. זה עולה בין 15 שקלים, אם שרדו אותך, כזה בדיוק, אם עברת שוד, אז זה 25 שקלים. אבל אז באמת, עשו על הקופה. זה חמישה. חמישה ספרים קטנים ב-20 שקלים. ואז את מכינה את הפרשה, ואת לא צריכה להזדקק לנבואה, כדי להגיד למה שהם לא ישמעו, או כן ישמעו, כי את היית קוראת שבמילה הבאה כתוב, מה? ולא, שמעו אל משה, נכון, בדיוק. צדקת. אז זה טוב להיות נביאה, בכללי. יפה. את שואלת על זה, את אומרת, הרי זה היה כרוניקה צפויה מראש, נכון? כאילו, מה חשבת? שהם כן ישמעו? משל קטן למה הדבר דומה? תקשיבי טוב, זה מאוד אקטואלי בעקבות הרעש שיש בחוץ. אדם נוסע, מבסוט, נוסע, נוסע, נוסע בכביש, יש גשם, נכנס לתוך הצפה, לשיטפון. אוקיי, האוטו מתחיל לשקוע. מה עושה הבחור? עולה לגב של האוטו, נכון? ומתקשר למחבש. בינתיים, כל דקה, עוד 5 סנטימטר. על הגג, כבר אין גג יותר, יש עכשיו נעליים, הוא עכשיו בקו, והוא שומע שם, מחבה אש, שלום, כל העמדות תפוסות, אנא אמתן ותענה לפי התור. מרביץ הטלפון לא עוזר, עונים לו, ברוך השם, הוא כבר נמצא על המותניים. מתקשיבו, אני תובע. הוא לא, אין בעיה. תוך 24, זה רק מוקד חיצוני, תוך 24 שעות נחזור אליך. מה הוא אומר להם? מה השתגעתם? אתם מבינים? עם שם השם, נכון? יפה. מה זה אומר? מה זה אומר? הרי עם ישראל מסכן, חנוקים לגמרי. זועקים כמו משוגעים. אומר להם משה, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. יש לי בשורה להגיד לכם. הגאולה קורית לאט. תרגעו, רילקס. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי. והחידוש, ההפתעה היא, ולא שמעו אל משה. נו, מה חשבת שישמעו לו? נכון, זה בדיוק השאלה. מה אתם אומרות? הרי זה ברור שלא ישמעו לו. מי שומע במצב כזה ביש? מי ישמע לו? כן. אמרנו לכם. למה? מה? איך זה העניין? יש אמהות כאלה. המון אמהות כאלה. ערימות של אמהות. כן. אבל מה זה נותן? מה נותן להגיד אמרנו לכם? הרי מי ישמע את אמרנו לכם? הרי הם פה לא יהיו עד אז. הבן אדם תובע. כאילו, מה אתה רוצה מהם? הרי בטוח שלא ישמעו. הרי אתם אומרות, נכון? כל יום כמעט אתם ככה שואלות, הרי יש, 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 יש איסור, מצווה, הדרכה, מותר שלא לומר דבר שלא, שלא נשמע, נכון? אז אם זה לא נשמע, אז למה להגיד אותו? אז אל תגיד, כי הם בטח לא ישמעו. נניח שאת היית יודעת, את הולכת להגיד, אז נניח אמרו לך, ישמעי, את בשבת, את רצינית, שומעת בשבות רחל, את חייבת להעביר פעולה לחברה הבית. עכשיו, את החלטת להעביר פעולה בארמית. את מבינה שלא ישמעו? אז עדכון קטן לגרסה, כאילו, מה הקשר? נכון? למה יש עניין להגיד לבן אדם משהו שהוא בטוח לא ישמע?
אולי אחר כך
הוא
יודע שיש משהו...
זאת אומרת, זה גם קצת מבזה את משה. כבר צרחו עליו. וכבר ביזו אותו. ואתה כל מיני חד שאומר, עוד משימה שהיא מעשימה את ה... כאילו, זה פתטי.
גם מכניסו אותה כאילו לחוסר אונים. אמרת לי, אז למה זה לא קרה? חשבתי שיהיה משהו.
לך תגיד להם עוד פעם. לא מאמינים לו.
גם במכות, כאילו כל רגע לחזור. אולי משה ידע הכל לפני, אז...
עוד מעט המכות, עוד מעט.
כן.
הבין, אותו שכנעת.
לא, אבל אם כאילו, לא זה עבודה
על ההתחלה,
כאילו, כמו
שהעם
צריך
להאמין
שזה
לאט,
אז גם
משה זה לאט. אז משה הבין. הוא הבין שיש ברית, יש זה, 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 הבנתי. למה להגיד לבני ישראל דבר שבטוח לא ישמעו?
יכול להיות שזה כאילו העניין שזה, דברים
שלך חכנים לאט. את אומרת, יש מצב כזה, שבו צריכים להגיד משהו, שאני יודע שהוא לא יתקבל, ברור שהוא לא יתקבל, אתה אומר לעצמי, אני עכשיו זורע פה זרע. אמרנו לכם. אבל זה לא אמרנו לכם, הכוונה ב... כאילו, אני יותר חכם ממכם. אלא, אני יודע שהדבר לא ישכנע, אבל אני גם יודע שהוא עכשיו יפתח פה איזושהי דינמיקה. למרות שאז לא השתכנעתי, אבל אחרי זה, רטרואקטיבית, אני אומר, וואלה, זה אבל השפיע עליי. הוא אמר לי משהו שאני לא האמנתי לו אז. אבל אחרי מעשה, כאילו אני נעשה יותר ויותר מתאים לדבר. יש דבר כזה, שהכתובת נעשית מתאימה רק בתוך כדי תנועה. ואני אומר מראש, אני יודע שהוא לא יבין. אבל אני אומר לו את זה בכל זאת. כדי שזה איפשהו יהיה בסטנדביי. יש כזה וורטה חסידי, שהוא אומר, והיו הדברים האלה על לבביך. שזה על הלב בינתיים, לא בתוך הלב, יבוא יום, וזה יצנח פנים על תוך הלב. לא יודע איפה זה כתוב, אבל זה דרוש כזה. בכל אופן, אז פה זה ממש ככה, ברור שזה ככה. שמשה אומר לבני ישראל דבר שברור שהם לא ישמעו. אף אחד שזועק כרגע, הוא נמצא בסבל, ועוד יש פה איזה חידוש, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. ומה הסיבה שלא שמעו? שתי סיבות, נכון? אחת נפשית אצלם, זאת אומרת, הם היו בקוצר רוח. אומר רש"י, מה זה קוצר רוח? כל מי שהוא מצר רוחו, ונשימתו קצרה. ואינו יכול להאריך נשימתו. אז קוצר רוח פה כמובן זה לא אסתמה פיזית, זה אסתמה רוחנית. זאת אומרת, כשעם ישראל נמצא בכזה סבל, אין לו אורך נשימה. הוא לא יכול לעבור תהליכים עמוקים תשתיתיים. הוא צריך פעולת חילוץ כרגע. הוא עכשיו על גג הרכב, אין זמן לחשוב איך פותרים את הבעיה בתשתיות של הניקוז בשנה הבאה. הוא כרגע תובע. וגם עבודה קשה. זאת אומרת, כשיש עבודה קשה, הנפש לא פנויה. גם יש קוצר רוח, ואז אין באמת, זאת אומרת, יכולת הנפש להבין. אבל גם זה שאדם נמצא בעבודה קשה, זה מסיח את דעתו מתהליכים ארוכים. ושוב, זה קורה לנו הרבה מאוד, שאנחנו יודעים שבטווח הארוך, זה הדרך הנכונה לבנות משהו, אבל בגלל שאני נמצא בקוץ רוח, או בעבודה קשה, או גם וגם, אני אומר, הכל טוב ויפה. אין לי את היכולת לחכות. אני חייב משהו, איזה סנדוויץ' לדרך. לפעמים קווים ארוכים, מדי ארוכים, הניתוח יצליח, החולה יגיע למקום אחר לגמרי. כי פשוט אתה חייב לחלץ אותו כרגע. אתה חייב לתת לו איזה משהו שהוא כרגע ייתן לו איזה זריקת מרץ. יש טוענים שכשגוף חולה לא עלינו באיזושהי מחלה, צריכים לתת לגוף להילחם בנגיף, בווירוס, בחיידק, ולנצח אותו, וזה באמת יחסן את הגוף. מאוד הגיוני. יש מקרים שבהם אי אפשר לחכות שהגוף ינצח, או כי הווירוס חזק מדי, או כי הגוף חלש מדי, או מכל מיני סיבות אחרות, שהעיתוי הוא לא נכון כרגע לתקופה של מלחמה. ניתן דוגמה פשוטה, ברורה. אדם נמצא באיזשהו אירוע מאוד חשוב, ערב אירוע מאוד חשוב, וחטף שפעונת קטנטנה, משהו קטן. תוך יומיים שלושה הוא אמור להבריא. אין לו אותם. כי הערב הוא מתחתן פשוט. אז בכזה מצב, זה לא עוזר להגיד, טוב, תוך שלושה ימים הכל יהיה בסדר. הוא צריך את היום. ואז הוא צריך לקחת אקמול. זה בריחה מהבעיה, זה טיוח, זה מריחה, הכל טוב ויפה. יש מקרים שצריכים למרוח, אין ברירה. כי אתה לא נמצא בסיטואציה, או בזמן, או במקום, שאתה יכול לאפשר לעצמך תהליכים ארוכים. או אין לך, אתה בקוצר רוח. זה כמו שקרה כאן. יפה מאוד. אז כנראה זה גם וגם. הם גם בעבודה קשה. ולכן אובייקטיבית, כאילו, הוא לא יכול להיות פנוי לזה, וגם יש לו קוצר רוח. מוסיף אור החיים הקדוש, דבר נפלא. משפט אחד, שורה אחת, מאוד חשובה, שמאוד קשורה לשמחה העצומה שלך, על הזכות שלך ללמוד תורה. אומר אור החיים הקדוש, מקוצר רוח, הוא אומר, אולי, כי לצד שלא היו בני תורה לא שמעו. הוא אומר, יכול להיות שבגלל שהם לא היו בני תורה, הם לא שמעו. למה הם לא היו בני תורה? כי עוד לא ניתנה תורה פשוט. נכון? עוד לא היה מתן תורה. לכן לא שמעו. למה? ולזה ייקרא קוצר רוח. כי התורה מרחבת ליבו של אדם. התורה נותנת אורך נשימה. כשאדם עוסק בתורה, הוא בונה בעצמו מבט גם בטוח יותר, יציב יותר, ואז גם כשיש מאמורות, אז הוא רואה רחוק. וגם איזה כושר, נקרא איזה עמידה, גם בפנים משברים. מי כאן למדה נהיגה? יופי. מי גם עברה מוכשן טסט? גם. נכון? כולם? יופי. אז זוכרת שהיה לך שיעור, כשהיית צריכה להכניסה באיזה רחוב צר, שיש חניות גם בימין וגם בשמאל. איך צלחת את הרחוב? לא צלחתי. המורה עזר.
איך זה הלך?
עוצמים עיניים. לא כל כך. ככה, נצמדים. מה המורה אמר לך, המורה?
לאט, לאט, לא לגלח מרות.
זהו ככה הוא אמר לך?
לא, תסתית.
ועשה ככה. אז יש טריק מאוד יפה, שכדאי, אני חושב שכאילו, סתם, כדאי, גם לי קשה לטסט, ללמוד אותו. שכשאת ברחוב צר, צריכים להסתכל רחוק. לא על המכונית הזאת והזאת והזאת, כי אז כולם באמת יעברו איזה חיבור בלתי אמצעי אלייך, אלא להסתכל לסוף הרחוב. ומשם את יכולה, על פי זה, לחלט את עצמך מאוזן, ואת עוברת, ברוך השם, בלי מראות, הכל בסדר. אגב, אם היית חיילת, אז גם בצהל זה ככה. אבל בלי צהל שנייה אחת. כשאת רוצה, נניח, את רואה שם, אתם אליי, נכון? אז האם את יכולה להצביע לכיוון הילד שם בשלט? להצביע עליו, את יכולה להצביע? יש שם שלט? יציאה? עוד שם? איש רץ! עוד איש רץ! תצביע עליו רגע. יפה מאוד. הצבעה זה אינסטינקט. זה איזשהו כוח בגוף שהוא תמיד מוגע עד הנקודה בול. כשאדם יורה בצבא, יש ירי שהוא דרך כוונות. עוצרים, שוכבים, מסתכלים בכוונות, מכוונים, ואז יורים. זה מאוד נחמד כשיש לך זמן. יש ירי בהצבעה, זה נקרא. שהנשק הוא כמו אצבע, ויורים כאילו בהצבעה. הקטע הכי גדול זה שבירי מאוד מהיר, ההצבעה היא הרבה יותר יעילה. את מדייקת הרבה יותר מאשר ירי דרך כוונות. כי את רצה, אי אפשר כאילו עכשיו כוונות, את קופצת רועדת וזה. בהצבעה זה בשנייה. מה זה אומר לעניין שלנו? שכשאדם נמצא בפני מאמורות, הוא צריך לראות רחוק. אומר אור החיים הקדוש, התורה היא מאפשרת לך להרחיב את הלב, שגם כשיש בעיה, את לא מתמכרת לבעיה, אלא את רואה רחוק. אבל הם לא היו בני תורה, אז הם לא שמעו. אז שאלנו קודם, אז למה אמרו להם, אם זה לא נשמע, היינו קודם, שיש עניין, לפעמים, לומר משהו שהוא לא ישמע. אבל יבוא יום והוא ישמע. עוד מעט הוא ישמע. אוקיי, עד לכאן הבנו, שכדי לצאת מהפלונטר, צריכים להציף בפני עם ישראל את כל התמונה, את כל הרוחב. למרות שלא ישמעו.
נגיד לילד קטן בנסיעה, נגיד להגיד לו, עוד מעט
תגיעי,
עוד מעט
תגיעי,
ואז
כמה תגיעי. זאב, זאב. כמו זאב, זאב.
אולי עדיף.
ואז הוא לא מאמין. אמרת כבר לפני שעה, לא נגיד. הקטע עכשיו, זה מה קורה אחרי שהם לא האמינו. הבנתי שלא האמינו. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. זה נשמע קצת כאילו שיח חרשי, נכון? אמרת ללכת לבני ישראל, להגיד להם את זה וזה וזה, אמרתי להם, לא שמעו. ואתה חוזר חזרה כאילו, נו, לך לפרעה. אתה לא מבין שהם לא שמעו? ואז משה עונה לו. וידבר משה, לפני השם לאמור, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעים מפרעה? ואני ארע שפתיים. קל וחומר, אומר רש"י, זה אחד מעשרה קל וחומרים שבתורה. הכוונה, אם בני ישראל לא שמעו, אז מה הסיכוי שפרעה ישמע? עכשיו תראי, יש בכל מידה שדורשים בה את התורה, יש כללים. אחת המידות זה קל וחומר. איך פועל קל וחומר? זה זכות? זה היקש הגיוני. זה לא קבלה, זה לא משהו שאני קיבלתי מסורת. אלא זה היקש הגיוני, זה כאילו כמו כזה משוואה. נניח לדוגמה, אם A גדול מ-B, עברית, אם א' גדול מ-ב' וב' גדול מ-ג', אז כמה א' ביחס לג'? ברור שהוא יותר גדול, נכון, זה נקרא בדיוק הקל וחומר. אם א' גדול מ-ב' ואפילו ב' הקטן הוא כבר גדול מ-ג', אז ברור שא' יהיה גדול מ-ג', נכון? זה פסיכומטרי, לא פסיכומטרי, זה זיכרונות רעים. נכון, זה נקרא בדיוק קל וחומר, שאם יש חומרה בדבר הקל, ברור שאותה חומרה היא יותר אפילו תקפה בדבר החמור. דוגמה אחרת? הבנו את הרעיון? מצוין, יופי. טוב מאוד, זה איך מקצר טווחים. טוב מאוד. עכשיו יש עוד בעיה, יש עוד עניין בקל וחומר. אם יש לו פרחה, פרחה בקל וחומר, הכוונה זה אם אני מוצא, אני הרי אמרתי, כן, זה מין כאילו, התנאי הכל, אם ב' שהוא קטן יותר, הוא כבר גדול מג', ברור שא' שהוא גדול יותר מב', יהיה בוודאי גדול מג'. אבל אם אני אמצא צד חומרה בב' על פני א', לא. אז זה לא בהכרח, נכון? לדוגמה, אני אומר נניח, אם ילד קטן שגנב מסטיק מהמכולת, הוא נענש, אז ילד גדול שגנב מסטיק מהמכולת, בוודאי שיענש. זה קל וחומר. כי אם הוא גדול, בוודאי, זה פדור שמנו יותר. אם אני אמצא פרחה, שדווקא הקטן יש לו צד שכדאי שהוא יענש ולא לגדול, הקל וחומר נפרח. זה נקרא בעצם פריחה, הכוונה שבירה, זה כמו בצק פריך. לא, חף, לא כמו הפרחה, אלא פריך זה כמו שביר, נשבר קל וחומר. לדוגמה, אם אני אגיד, הילד הקטן הוא נענש כי יש לו פוטנציאל שיקומי. אני רוצה לחנך אותו. הילד הגדול הוא כבר מקרה אבוד. אז יכול להיות מצב שבו הקטן יענש והגדול כבר לא יענש, נכון? זה נקרא פריחה לקל וחומר, לפרוח אותו. אם יש איזשהו צד שהמקרה הקל יש בו חומרה ספציפית שאין במקרה החמור, אתה לא יכול ללמוד קל וחומר. עכשיו תרגיל מחשבתי קטן, קצר. האם את יכולה לזהות פרחה בקל וחומר שהוא כאן אחד מעשה קל וחומר שבתורה? אמר משה להשם, בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? טוב מאוד. מה הפרחה? אין בקוצר עבודה קשה, פרעה לא עובד עבודה קשה. מה הקל וחומר בדיוק? לא הבנתי. הרי למה הם, הרי הם לא שמעו, התורה אמרה למה, נכון? מקוצר רוח ועבודה קשה. לפרעה אין קוצר רוח ואין עבודה קשה. אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה?
ואני
ארץ, נכון, ואז מה? בדיוק, למה זה קל וחומר? למה זה קל וחומר?
לבני ישראל יש אולי דרגה של יכולת להבין אותי.
זה הבנתי, אבל יש פרחה לקל וחומר, זה נכון. באמת בני ישראל יש להם יותר צל לשמוע, לכן זה היה קל וחומר. בהתחלה אמרנו, זה אכן קל וחומר. אבל באת משאלה. היא אמרה, אבל יש פה פרחה קל וחומר. כי יכול להיות שהסיבה שהם לא שמעו, זה לא כיוון שאני לא מסביר טוב, אלא כי יש שם קוצר רוח. לפרעה אין קוצר רוח. אז מה קל וחומר בזה בדיוק? כן.
תראה מה היה קל וחומר, הרי הוא בגלל אצל פרעה.
טוב מאוד.
לא,
ברור, כי כבר עברו כמה שנים טובות. את זוכרת כמה שנים עברו?
60.
אם תקני חומש ב-20 שקלים, את יכולה לראות שמשה גלה למדיין כשהוא היה בן 20. משה הגיע לסנה כשהוא כבר בן 80. פרעה כבר מת מאז.
אבל במדיין, כאילו, ברצון שלו, זה לא אומר שהם מכירים אותו כבר.
בדיוק, לא מכירים.
אבל פרעה כן?
פרעה כבר מת. כתוב, כי מתו כל האנשים, המבקשים את נפשך, אז אין פרעה, יש פרעה חדש. נכון? כן. פשוט. אבל אז זה לא ספר שלך, אלא את בעצם פותחת ספרייה ציבורית. את כותבת שם, נקנה מכספי מעשר. זה ספרייה ציבורית שלך. זאת אומרת, נניח לדוגמה, אחרי 120, זה לא עובר בירושה לצאצאים, אלא יש פה ספרייה, זאת אומרת, יש
ל...
אם פותחים ספרייה תורנית ציבורית, התשובה היא שכן. מכיוון שהיום יש הרבה ספרים בספריות, זה כבר פחות... כאילו קריטי מאשר פעם. גם מעט אנשים, נניח, ישאילו ספר ממך, מספרי הציבורית שלך, כי הם כאילו קונים לבד. אז לכן אומרים שכדאי, שאפשר, שראוי לקנות מעשר, עד חצי מעשר ספרים, והשאר צדקה ממש. כאילו, הרוב צדקה, ועד חצי רק ספרים. אבל אם את לא תקני בין כה, ודאי שזה דבר מאוד חשוב, אפילו מכפי מעשר. אבל כל זה לא קשור לקל וחומר, נכון? אין קשה כאן וחומר. הנה, מצוין. איך פותרים את הקל וחומר, את הפלונטר הזה? את ה? נו ו? אהב. תודה רבה, באמת. יישר כוח. מאוד משמח. ועכשיו תשובה. נעצור את זה פה, את אומרת. התחלתם טוב? רמז. הרמז צריך להיות למה הפרחה היא לא רלוונטית. נכון? בתוכן היא ודאי רלוונטית. נכון? אם אני אומר, הסיבה שלא שמעו אליי היא מקוצר עבודה קשה, אז מטבע הדברים, אין קל וחומר. ההנחת מוצא שלנו הייתה שהם לא שמעו את התוכן של הדבר, ולכן את התוכן הזה גם פרעה לא ישמע. נכון? אלא הקל וחומר הזה כמובן הוא קל וחומר אחר לגמרי. משה אומר, הקדוש ברוך הוא, תגיד לי בשם מי אני מגיע לפרו? תזכיר לי שנייה אחת. אני מגיע בשם עם ישראל, נכון? אם הנציגים שאני מייצג לא מאמינים לי, לא בחרו אותי, איך ישמע לי פרו? זה קל וחומר. אמנם הם לא שמעו מסיבה אחרת, לא משנה עכשיו למה. איך לא שמעו? כי יש להם קשה שמיעה. מה זה חשוב עכשיו למה? הרי אני בא לפרו כנציג בני ישראל. אם הם לא שמעו אליי, איך ישמע לי פרו? הכוונה היא, אני לא בא בשם עצמי. אם אין לי גב, אם אני לא מייצג את הציבור שלי, מה אני אגיד לפרו? אגב, זה נקרא ערל שפתיים. יש לנו איזה מין קצת ככה, איזה מין בלבול כזה. כי בסנה משה אומר שהוא כבד פה, הוא כבד לשון. ואונקלוס מתרגם, דרך אגב, יקר ממלל. מילים יקרות. זאת אומרת, כבד פה זה לא גמגום טכני. זה משהו מהותי. זאת אומרת, יש לי, העומק של המילים שלי הוא כזה גדול, או יותר נכון אפילו, עומק המחשבה שלי הוא כזה גדול, שהמילים שאני יכול לבטא את המחשבה, יש איזה חוסר תאום כאילו, בין עולם המחשבה לבין עולם הדיבור. קל וחומר כלפי פרעו. הוא לא יבין את השפה הזאת בכלל. אני מדבר איתו בשפה כזאת שאני בא מתוך עולם עליון. פרעו זה מלך תמה. איך הוא יבין? ערל שפתיים זה אחרת. זה לא כבד פה, כבד לשון. ערל שפתיים, אורלה זה כיסוי, נכון? זוכרות? אורלה זה כיסוי. ערל שפתיים, יש פה מסקנטי. על השפתיים. זה כיסוי שפתיים. הוא אומר, כיוון שבני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמע אותי פרעה? אני הרי סתמו לי את הפה. למה? כי הם לא רוצים, לא מייצג אותם. כאילו, אין לי איזה עניין פרטי מול פרעה. הרי אני אמור, אתה אמרת לי בסנה, לך לבני ישראל תגיד להם, ולך איתם ביחד לפרעה. למה? כי אתה מייצג אותם, נכון? אין לי ציבור. הכל דבר, אני עכשיו ראש חץ. הרי יש שם, נכון, יש כזה עניין על הציבור הדתי-לאומי המפואר. יש, אנחנו ראש חוד החנית של המשחק. אוקיי? יש רק בעיה, לפעמים, לעתים רחוקות, שיש חוד לחנית, אבל מה נעשה? החנית הלכה משם, כאילו. הלכה למקום אחר לגמרי. אז זה ממש יפה לבוא בשם הציבור, כשהציבור אומר, אני מתנער ממך. זה הרגשה פה עכשיו. משה אומר, מה אתה רוצה? איך אני אבוא לפרעה? זה מאוד, כאילו, ברור לאור ההקשר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגיד לבני ישראל, למה? כשהם יהיו איתך, נכון? משה אומר, נתק מוחלט. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לפרעה. ומשה מבין שזה באותו הקשר, לך לפרעה בשם בני ישראל. הוא אומר, תשמע, אין לי ציבור, אין לי בוחרים. הגיוני? אפשר עכשיו לחזור רטרואקטיבית ולראות מה באמת השם ציווה את משה בפסוק י'? כן. כבד פה, אונקלוס מתרגם, יקר ממלל. אני אביא לכם רגע את העניין. זה ודאי לא משהו טכני. משה רבנו לא הייתה לו, הייתה אולי, אני לא יודע, אבל הנקודה היא לא זאת. כשמשה מדבר בסנה וחוזר פעם אחר פעם חוזר לדבר הזה, אז הוא אומר בפרק ד' פסוק י', כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. אומר אונקלוס, שנייה, הרי יקיר ממלל ועמיק לישן אנא. אני עם מילים יקרות, כבד הכוונה זה יקר, ועם עומק לשון. זאת אומרת, כבד לשון הכוונה זה לשון עמוקה. עכשיו, זה בטח לא פיזיולוגית, אלא יש פה איזה מימד יקר ועמוק שפרעה לא יבין. ואז הוא אומר, תשמע, אל תדאג, אני אהיה איתך, וגם לך עם האותות. וזה לא סימנים כל מיני. נחזור עכשיו אלינו, ערל פה זה לא כאילו כבד פה, זה ערל, איזה? השפתיים, זה עם אורלה על השפתיים. זאת אומרת, יש לי איזה מחסום, כי לא שמעו אליי. שאלתי עכשיו, מה באמת הציווי שהשם ציווה את משה? בפסוק י', לפני שהוא אומר, אני לא יכול. את הקל וחומר שלו. מה זה אומר? יפה. הקדוש ברוך הוא כבר דילק שלב הלאה. אמר לו, בוא דבר אל פרעה. הוא לא אמר לו, כן, בוא דבר אל בני ישראל ואל פרעה. בני ישראל כבר לא שמעו. הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אין בעיה. בוא תלך ישירות לפרעה. משה עדיין תקוע, בצדק, אבל בני ישראל לא שמעו אליי. בדיוק, אני... אם לא כבשנו את היד הזה, איך אני עכשיו אעבור הלאה? ומה עכשיו התשובה? בפסוק י' ג' וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים.
עם ישראל כאילו מה זה?
מה כאן התחדש? לא הבן, זה כאילו מין שיח חרשים לגמרי, כאילו משה רבנו שאל שאלה ואתה ממשיך כרגיל מצדו אותם, לכו תוציא את בני ישראל ממצרים בכל זאת. אבל לא הבנתי, מה הוא עונה? בלי קשר אליהם?
לא, כאילו גם אם הם לא עושים קשר
אליהם, תקריא שוב את פסוק י' ג' מילה במילה. מה הציווי עכשיו כרגע? א', מה הציווי? ב', למי הציווי מיועד כרגע? זה הציווי?
אומר לבני ישראל ולפרעה להוציא את בני ישראל
ממצרים. יפה. שמחה צודקת. היא כבר הציצה ברש"י, נכון? יפה מאוד. הציווי כאן משתנה לגמרי. הציווי קודם היה לך לפרעה לבד. משה אמר, אני לא יכול. קל וחומר, נכון? וידבר השם אל משה ואל אהרון. מאיפה אהרון הגיע ביד? מה קרה? ויצוון אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. מה התפקיד של אהרון כאן בסיפור כמובן?
להיות הרפא של משה.
לעזור במה?
להתקע.
אל בני ישראל לא שמעו אליי. משה אומר, אין תקשורת בין בני ישראל. איך פותרים את הבעיה? אהרון. אהרון הוא אוהב שלום, אוהב שלום. מכירים אותו. הוא נמצא במצרים 70 שנה, 60 שנה. הוא לא במדיין. אהרון מוכר, אהרון מאמן. הקדוש ברוך הוא עכשיו בעצם הופך את השליחות משליחות יחיד של משה. ואז אהרון רק עוזר לו לשליחות זוגית של משה ואהרון. ויצוון אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. שתי שליחויות. קודם כל, לרתום את עם ישראל זה בעיקר יהיה אהרון כנראה. ואז אל פרעה, כי יש קל וחומר. אם הם ישמעו אליך, אז יהיה אפשר גם ללכת לפרעה, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י, לשמחה דעיקה, יפה מאוד, ויצווהם אל בני ישראל, ציווה עליהם להניגם בנחת ולסבול אותם. מה הקדוש ברוך הוא מצווה? הוא אומר, תקשיב, משה, תרגע. ברור שלא ישמעו אליך. זה טבעי, זה נורמלי. הציווי ביחס לבני ישראל, זה להניג אותם בנחת ולסבול אותם. הכוונה, נכון, יהיו לך קשיים, כי הם בקושי. יש מדרש מופלא על ישעיה, שכאשר השם ניסה לגייס את ישעיה, בשביל נביא, ישעיה עבר תהליך משונה ביותר. ישעיה כתוב שהיה הולך בבית תלמודו, והוא שמע איזה בת קול שאומרת, את מי אשלח? שלחתי... את, לא זוכר מי הראשון שם, את מיכה, והיו מקים אותו בלחי, הרביצו לו וגרשו אותו. שלחתי את עמוס, וקראו לו פסילוס, מגמגם, ביזו אותו, ופיתרו אותו. מעתה, הוא אומר, את מי אשלח? ואז ישעיה אומר, הנה אשלחני. עכשיו, זה דרך מאוד מוזרה לגייס נביא. משל למה הדבר דומה? יש פה כמה ברוך השם שהם זוכות להיות לקראת שירות לאומי. את הולכת לסיירת, הולכת תשמעי, גילוי נאות, עד עכשיו כל מי שהייתה פה פרחה אחרי שבועיים. את מוכנה לבוא?
לא.
את מבינה? זה בדיוק העניין. ישעיה אומר, אני מוכן. ואז הוא אומר, תשמע, תשמע, ישעיה, לא הבנת. הוא אומר, בניי הם תרחנים וסרבנים. הם נודניקים והם מרדנים. אתה מוכן ללקוט על ידם? ישעיה אומר, על מנת כן, ואיני כדאי ללך בשליחות אצל בניך. לא רק שאני מוכן, זה זכות שהיא גדולה עליי. אני לא ראוי לזה, לגודל הזה. זה בניך. ובזכות זה, הקדוש ברוך הוא, נתן לו נבואות כפולות. גם נחמה וגם כפולה. אנוכי, אנוכי מנחמכם, אורי, אורי, נחמו, נחמו, כל זה כפול תמיד, תשעיה בזכות שהוא לימד זכות על ישראל. זה נקרא לסבול אותם. כי הנהגה ציבורית היא דורשת, זה מקצוע כפוי טובה. כשאדם צריך להעניק ציבור, הוא צריך לדעת מראש, אל תצפה לקומפלימנטים. שכח מזה. יכפישו אותך. ידרכו עליך. לא יסבלו אותך. אז אהרון הוא מומחה בתחום הזה. הוא מבין בזה. לכן, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון אל בני ישראל. הוא לא אומר מה בכלל. אלא הוא מצווה אותם אל. מה הכוונה, מה שהיא אומר? הציווי הוא להיות איתם. לא בתוכן בכלל. אל דבר איתם כלום, אף מילה. לא והוצאתי ויצאתי לו שום דבר, שום כלום. פשוט דבר אחד בלבד, תניג אותם בנחת ותסבול אותם. כן. זה, פה זה לא, זה לא רק פחד אנושי. זה, זה, זה גם פחד תכליתי. זאת אומרת, אני אבוא למשה, לפרעה, ופרעה יגיד, תגיד לי, בשם מי אתה מגיע? סתם שאני פשוט אבין. מה אתה רוצה? בלי בדיוק, בלי פציינט. באתי תביעה ייצוגית. זה לא עוזר, צריך שיהיה לך איזה מישהו מאחוריך. ולכן אהרון מצטרף לחגיגה עכשיו. זאת אומרת, בעצם היה פה עכשיו שינוי בסטטוס, נכון? משליחות של משה לפרעה כדי להוציא את בני ישראל ממצרים, עכשיו אנחנו צריכים בעצם שליחות כפולה. בוא נראה עכשיו איך זה אחד לאחד מסתדר בול בתוך המילים. ואז מגיע, זאת אומרת, אנחנו תקרא זה כמובן, אנחנו בתחילת עליית שני, פה דרך אגב יש חגיגה לביקורת המקרא.
ביקורת מה?
ביקורת המקרא.
לא.
הם מתים על הדברים האלה. כי פתאום משום מקום מופיע עוד פעם מפקד, נכון? פתאום שוב ראובן, שמעון, לוי. א', אמרנו את זה בשמות. ב', כאילו, איך הגעת? מה זה קשור בכלל?
תקוע.
מה אומרים ביקורת המקרא? פשוט, העורך, היה לו דף אחד שפשוט יצא מהמקום הנכון, נכנס פשוט במקום הנכון, אחרי שדפים, הוא פשוט לא, הוא לא שם לב שזה היה קשור לשמות בכלל. בעיה, נכון? את ביקורת המקרא? איך את מסבירה פה את העניין הזה?
כאן כתוב שמות בכל
פנימה. וואי, את שומעת. עכשיו, פה מתחילה, את אומרת, הגאולה, עד לכאן, בפרשת שמות שבוע שעבר, את זוכרת מצוין, זה היה אנונימי. איש מבית לוי, בת לוי, בן, בת פרו, אחותו, אין שמות, פתאום פה יש שמות. מה קרה? יפה מאוד. בשליחות של משה ואהרון לבני ישראל ופרעה התחילה הגאולה. זה סוויץ'. עבר פה הסוויץ' עכשיו. כי כבר יש פה איזה רתימה. רתמו אותם. חזרו השמות. פתאום אתה רואה איזה בהירות כזאת. עוד פעם? יפה. כי איפה זה נעצר? בואו נראה. בני כאן. יפה. מררי וכו'. יוחבד. בני יצהר, בני עוזיאל, אהרון. ואז אנחנו מגיעים לפסוק כבר. שוב, עוד חגיגה קטנה, עוד מסיבה לביקורת המקרא. פסוק כבר כבר זין. שימו לב, היטב. הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם הם הוציאו את בני ישראל ממצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, הוציאו את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. מי כתב את פסוק כבר וכבר זין? הרי זה בדיוק אותו פסוק, רק כאילו כתב ראי, נכון? מסקנה של אנשי לקרוא את המקרא. שוב פעם, שני עיתונאים כתבו אותו דיווח, והעורך לא שם לב שזה אותו, אותו
אירוע. אז הוא הביא שני פסוקים על אותו סיפור.
הרי פסוק קו זין לא מוסיף מילה על פסוק קוו, לכאורה כמובן. איך את מסבירה את זה? זה עכשיו פיצוץ, זה עכשיו הזבנג, נוקאוט. זה הכי עתיד, בדיוק. מה העניין המוקד? ועוד רמז, למה בקוו כתוב אהרון ומשה, נכון? בקו זין כתוב הוא משה ואהרון. אתם פשוט הראיות, אין מה לומר. הראיות. אני אגיד הראיות כי יש גם גדוד כזה, נכון? גדוד מעורב, הראיות הנגב, לא נערבב שמחה בשמחה. בפסוק עבר, בפסוק עבר כתוב, הוא אהרון ומשה, אשר אמר, זה פשוט ממתק, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. יש תפקיד אחד, משימה אחת, הוצאת בני ישראל ממצרים. מי שם מוביל?
אהרון.
הם מדברים אל פרעה הלך מצרים, הוא משה ואהרון. מי שם מוביל? משה. אומר רש"י, לומר לך ששקולים כאחד. מה הכוונה? שתי המשימות האלה הן שזורות זו בזו, כדי שיהיה קל וחומר. כי אם לא יהיה מי שיוציא את בני ישראל, לא יהיה מי שיבוא לפרעה. אז בתחום של בני ישראל הם באים כאהרון ומשה. כי אהרון הוא המוביל. בתחום של פרעה הם באים כמשה ואהרון, כי משה הוא מוביל. כי כדי באמת להגיע לשבט לוי, צריכים לעבור את כל הסדרה כאילו. ראובן, שמעון, לוי.
זה כתוב, הוא אהרון ומשה,
פה זה בלשון יחיד, את אומרת. אהרון ומשה, אולי זה הרבה יותר דומיננטי מאשר בסעיף ב'. לא, כתוב גם שם, הוא, משה ואהרון, בסוף, נכון? זאת אומרת, אצל אהרון ומשה כתוב, הוא אהרון ומשה, אשר אמר שם להם. ופה כתוב, הם מדברים, הוא משה ואהרון. די, כאילו
חבר'ה יפגעו. יש משהו שמשימה אולי לכל אחד בנפרד, ויש נוסף כאילו שהם ביחד.
זהו, הם כנראה בכל מקרה ביחד. השאלה זה מי, זה כמו התרמה של בני עקיבא, שהולכים בזוגות, את אומרת, אבל את מדברת. אני דופקת, אז מדברת. יפה, טוב מאוד, טוב מאוד. מצוין, הגענו לעליית שלישי, אנחנו ממש קצרים, גם בזמן וגם בכוחות. יש פה המשך לאירוע. הבנו, בסדר גמור, אז משה טען טענה, הלך לבני ישראל ולא שבו אליו, אמר כאן בחומר, הבנתי, יש שינוי בתרחיש, כרגע יש בעצם שתי משימות, נכון? אחת לבני ישראל, אחת לפרעה. מעולה, ניצחנו. פסוק כ"ט, וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים, את כל אשר אני דובר אליך. סע. ביקשת, קיבלת, יש לך עכשיו סגן, כאח לך, שהוא באמת אח שלך. לך לפרעה. ויאמר משה, לפני השם, אינני ארז שפתיים. ואיך ישמע אליי פרעה? וואלה, זה גמגום. כאילו, לא עשינו כלום, לא הבנתי, כאילו, עברנו עכשיו פרק שלם, תחנו פעם אחר פעם, הבנתי אותך, קיבלתי את זה, אתה ארז שפתיים, קיבלת את הארון. לך לתפקיד עכשיו לנישה שלך, לך לפרעה, בני ישראל כבר הארון מטפל בהם. לא שמעו אליך, בסדר, לא שמעו, עזוב אותם. אהרון כבר סוגר את זה. לך לפרעה. עכשיו, אני ארז שפתיים.
לא, אני רוצה לבדת את זה, שזה בטוח. בוא נעבור חבר, אחרי.
זה לא קצת חולשה? הקדוש ברוך הוא הקשיב לך, ענה לך, מה שביקשת קיבלת. קיבלת את אהרון. אז את אותם שואלת.
לא, אתה שואלת.
מה הפוך?
בפסוק הקודם כתוב, איך ישמע לי פרעה ואני ארז שפתיים?
נו.
בסדר,
אוקיי, הפוך. אבל לא הבנתי, אבל אתה כבר לא ארז שפתיים, נכון?
כן, אז הגיעו עוד פעם להראות שמשה הוא לא אמר.
אבל מה אמרת? יש לי בעיה עם בני ישראל, לא שומעים אליי. שמעו אליך עכשיו. פה הוא לא אומר כבר בני ישראל. בני ישראל, ניצחת, קיבלת, אהרון טיפל בהם.
לא שמעת?
לא, אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, כאילו, אחרי
זה... אולי בכל זאת, את אומרת. תגיד שוב שאני איתך. מה זאת אומרת? לך כבר, סע! נניח לדוגמה, טוב? נניח שאת אומרת לאהוב שלך, אני רוצה לנסוע לשבות רחל, אומרת, אין בעיה. אבל אין לי כסף לנסיעות. אין בעיה. וכמה אני צריכה? אני צריכה 100 שקלים לנסיעות. 200, 500, 1,000 שקלים לנסיעות. קחי! אמא, אני צריכה לנסוע לשבות רחל. אין לי כסף לנסיעות. נו, באמת. איזה קושי יש כאן? פטרו לך אותו, פטרו לך, פטרו, פטרו.
אפשר לראות את התשובה.
מה התשובה?
שהעשי האלוקים לפרעה, כאילו, אני לא תכף להפיר את זה, להיות יותר יחס למשה הגיוני, אבל כאילו שהוא אומר לו, אני נשארתי על השפתיים, כאילו, זה שיש לי עוד מישהו, זה לא, כאילו, אני נשארתי באותו...
את צודקת מאוד. מצוין. מה זה אומר אבל
ב...
איפה עכשיו הוא אומר? על מה הוא עכשיו עדיין הרע? הרע לזה. נכון, על פרעה רק. רק על פרעה. בני ישראל כוסה. במה משה כרגע הרע שפתיים? על מה? באיזה הקשר הוא הרע שפתיים? מול פרעה. יפה מאוד. הוא אומר, גם בחצי שלי... אני עדיין הרע שפתיים. למה? כי פרעה לשון אין קשר בינינו, אין תקשורת. זאת אומרת, זה לא רק בעיה שלי מול בני ישראל. כי הם לא מאמינים לי, לא מכירים אותי, לא זה. זה גם בעיה ש... ישנה כאילו עוד בעיה, גם אל מול פרעה. אני גם שם הרע שפתיים. הוא לא מקשיב לי, הוא לא באותו לבל, הוא לא באותו השפה בכלל. ואז מה עכשיו הסיפור? זין פסוק א', ואמר השם אל משה, ראה, נתתי לך, אלוקים לפרעה, או אלוהים לפרעה יותר נכון, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אתה תהיה אלוהים לפרעה, ואהרון יהיה הנביא שלך. באיזה הקשר? אתה תדבר את כל אשר הצווקה. ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. מה עכשיו קורה? מה התפקיד של אהרון כרגע עכשיו? גם וגם באיזה הקשר, יפה מאוד. טוב מאוד, גם ביחס, זאת אומרת, בהקשר של בני ישראל, אהרון קיבל את זה, טוטלית, זה שלו. וגם למול פרעה,
אהרון
יעזור לך. באיזה הקשר הוא יעזור לך? אתה תדבר את מה שאמרתי לך. אתה כאילו מדבר באוויר, לא לפרעה. כי באמת אין תקשורת ביניכם. ואהרון אחיך ידבר על פרעה את זה.
למה שאהרון?
יפה, כי אהרון כנראה הוא יותר בתוך הקרקע. הוא נמצא בשטח. הוא הרבה יותר ארצי. משה רבנו הוא הרבה יותר שמימי.
אבל זה לא מחזק את משה
רבנו. אז משה יהיה אלוהים לפרעה. זאת אומרת, הוא אומר את דבר השם. אני אומר לך מה להגיד, אתה אומר את זה לצד הכל, זה הכל. אתה כאילו מגפון. אתה לא אחראי לדבר לפרעה. אהרון לדבר לפרעה. מה זו? אז נביא בי יפה מאוד. נביא כאן, זה לא נביא כמו ישעיה. נביא זה הוא שמביא, מתורגמן.
לא
יודע משתלם
את השבוע כשהארון יעשה הכל בפרעה.
או, מצוין. לאור כל זה, עד כאן, אחרי שבאמת הבנו את כל זה, זה נראה שמשה כאילו מצטמק מאוד, נכון? מהשליח שהגיע בסנה, והוא גואל את ישראל, הוא היה נהיה עכשיו איזה, כאילו, קטנטן כזה, רזרוז. כאילו גם ביחס לבני ישראל כבר אין תקשורת, הורדנו. וגם ביחס לפרעה, אתה בכלל, אתה לא אמור לדבר לפרעה. אתה רק אומר מה שאני מצווה אותך, ואהרון אחיך הוא ידבר על פרעה. אז למה צריכים את משה? אם אהרון כזה מוצלח, יש לו תקשורת מעולה, גם לפרעה וגם לבני ישראל. תן לו את זה, שחרר. כן. בכבוד. שמה? את אומרת שאהרון הוא טוב בהורדה. הוא טוב ב, כאילו להשחיל את הדברים לתוך השטח. משה הוא הטקסט כאילו, עצמו.
אז למה...
התיאוריה עצמה.
למה התורה לא עברה נגיד איך
משה מסרה לאהרון, ואהרון מסר
ליהושע. כדאי מאוד לקרוא את הקדמת הרמב״ם לפירוש המשנה, ולראות שם איך עברה התורה. והתופתי קשור לאהרון. קשור לאהרון.
אז כן. למה
מאחר? יפה, טוב מאוד. כי כנראה, כדי שהמסר יהיה אותנטי, חייב את משה. אבל משה כאן, הוא לא אחראי גם לשכנע את הקהל, כאילו. הוא אחראי רק סך הכל להביא דברים לעולם, כאילו. הוא אומר את מה שהשם ציווה. אהרון אחראי עכשיו כרגע לשכנע את זה בשפה יותר נעימה, בהסברים, בדוגמאות, כדי שעם ישראל באמת יבין את זה. לדוגמה, פעם היה דבר כזה, רב ולידו מתורגמן. היום זה נקרא באקדמיה מתרגל. יש פרופסור, הוא יודע לחקור, הוא לא יודע לדבר. אז הוא אומר דברים, אף אחד לא מבין. ואז נגיע מתרגל, ואומר לך, מה שהוא אמר קודם, הוא אמר איזה משהו שאת לא הבנת, אני אסביר לך מה הוא התכוון. לא סגור שמה שהוא אמר זה מה שהוא עכשיו הסביר, אבל לא חשוב. פה מדובר כאילו על איזה משהו אותנטי מאוד, שהוא אולי, בגלל שהוא אותנטי, הוא לא מגיע לשטח. הוא גבוה מדי. בזכות שהוא לא חריזמטי, אז הוא אותנטי מאוד. הוא מקורי מאוד, אבל זה בעיה, כי הוא לא יכול לשכנע אף אחד. ואז מגיע עוד גורם שאמור לתווך את זה, כמו תורה שבעל פה. זה אמור להוריד איזה מין חבל כזה שמוריד את האור העליון לתוך המציאות. זה קצת מזכיר באמת את זה, או את הקריא והכתיב. כתיב זה כאילו מה השם אמר, מה השם ציווה, מה כתוב בתורה. קרי זה מה אני קורא בזה. כשאני קורא, מה אני קראתי. יש מילים שאני יכול לקרוא כמו שהן כתובות. יש מילים שאני קורא אותן לא כמו שהן כתובות. כמו שם השם, זוכות, נכון? שהוא שם מכתב ואינו נקרא בינתיים. אהרון הכי חזק קרי. הוא זה שבעצם כאילו מחבר עולמות. מחבר את מה שהשם ציווה, שאת זה אתה אומר, הוא יגיד את זה גם לבני ישראל וגם לפרעו. עכשיו, אם זה נכון, אז זה ברור, ברור לגמרי, למרות שאין לו באמת איזשהו תפקיד אופרטיבי למשה, יש לו תפקיד מהותי. התפקיד האמיתי שלו זה להביא את דבר השם לעולם. עוד לפני הסברים. אף אחד לא ישתכנע, אבל יש פה איזה מין, איזה אור כזה. האור הזה בא לידי ביטוי בכך שמשה אומר אותו. עכשיו, איך משכנעים אנשים בזה? זה צריך אנשים שיש להם כוח שכנוע. אני מאוד שמח. מכאן כנראה לקח מאוד חשוב, שלא תמיד מנהיג הוא צריך להיות גם מדריך בבני עקיבא. לא תמיד העניין של המנהיג הוא להיות חריזמטי. אולי זה לא תנאי בודד של זה. אולי אפילו זה לא תנאי מרכזי. יכול להיות שמנהיג הוא אמור להוביל את עם ישראל גם בלי שהוא יודע לדבר. לא קרה שום אסון. היום אנחנו ממש מחורים לזה. שכדי שמנהיג ימני הוא צריך להצטלם יפה, הוא צריך להיות עם כאילו איזה אווירה סוחפת וזה. מי אמר? איך הגעת לפוליטיקה? לא הבנתי. מה הקשר לפוליטיקה? מה, זה בחירות עכשיו? שנות בחירות. אנחנו בשנים של בחירות.
לא, אבל באמת, כאילו, יש עניין למנהיג?
יש עניין כזה.
בסוף הוא מנהיג לעם, בעם
שלך. יש עניין כזה. השאלה היא, מה אתה רוצה? אם אתה רוצה לאסוף את הציבור, שכולם באמת יהיו איתך והתלהבו, מאוד חשוב חריזמה. אם אתה רוצה להביא את דבר השם, אז החריזמה היא... היא פרט, היא לא הנקודה, כאילו. אם אתה רוצה שיהיה פה עם שהוא מאוחד, אז חריזמה היא מצוינת, היא חשובה מאוד. אם אתה רוצה להוביל איזה אג'נדה אחרת גבוהה יותר, מי אמר שהחריזמה היא הנקודה? לדוגמה, גם בתנועת נוער זה ככה. אם המטרה של מדריכה זה לאסוף את החניכים, שיהיו שמחים, שיהיה פה חניכים שמחים, אז ברור... שהיא צריכה שהעניין שתקשורת איתם הוא קריטי. אם אנחנו רוצים מדריכה, שהעניין שלה יהיה לרומם את השבט, לא בטוח שהיא צריכה להיות עם חריזמה. היא צריכה לתת איזשהו קריאת כיוון. גבוהה יותר מאשר גובה הדשא. ואז יכול להיות שהם לא היו שמחים מי יודע מה, אבל זה ירים אותם, ואז צריכים מדשית, נכון? ההיא שמתרגמת, מחבקת, מפייסת, ויש אחת שהיא מושכת גבוה. לפעמים זה אפילו בסתירה. כי כשאני רוצה שכולם יהיו שמחים, זה מזייף אותי לא פעם. אני בטעות יכול, עלול, לומר דברים שהם ישמעו טוב לעיני השומע, כדי שהעיקר שהוא יהיה מרוצה, אבל זה לא אותנטי. לכן צריכים כנראה שניים. כי אם אהרון היה אומר את זה, יכול להיות שזה היה מזדייף קצת. אתם זוכרות אירוע כזה? טוב מאוד. אהרון בחטא העגל היה בלי משה. והוא הגיע למקום לא פשוט. כי פרעו אהרון כתוב. אהרון פרה את עם ישראל. למה? כי אהרון הוא איתם. תמיד הוא איתם. דרך אגב, הוא לא חטא בחטא העגל, כמובן. אבל אהרון הוא עם ישראל, יש לדבר הזה גם איזושהי נקודת תורפה. שמתוך אותו חיבור בלתי מסויג, הגיעו לחטא העגל. ותכלס, הוא לא מנע אותם. הוא היה שם ולא מנע אותם. משה לא היה שם. אז יש משהו ברצון, במחויבות הזאת, כי שאני איתם בכל מחיר, שעלול להביא לאיזשהו זיוף. דרך אגב, זה קורה היום, ממש, גם בתוך בית המדרש. הסכנה היא מוחשית, שכדי, אם באמת העניין של הבן אדם, זה לקבל מחיאות כפיים, אנחנו בסכנה. דרך אגב, ברוך השם, בתחום של בנות זה קצת פחות חד. בתחום של בנים, אני חייב לומר לכם, שתף אתכם, שכבר שנים זה ככה, שיש המון ישיבות ופחות תלמידים מאשר ישיבות. ואז יש מרדף בלתי פוסק אחרי תלמידים. והתלמידים יודעים את זה. בחור שמיניס היום, אין לו עניין לבחור ישיבה לפני אלף אלול. שום עניין, אפור, כאן בבית בלול, אין לו בעיה עם זה. כי הוא יודע שבכל מקום שהוא יוצא, יפרסו מה זה שטיח אדום, זה לא מילה. ינשכו אותו במצח מתי שהוא יבוא, כי חייבים אותו. את מבינה, זאת אומרת, איך זה עלול לזייף את הקשר? כי הרב חייב למצוא חיים בעיני התלמיד, כי אני עובד, אני תלוי בו. זה יכול להיות מסוכן ביותר. לכן משה ואהרון, הם צריכים להיות ביחד. משה לא מחויב לכלום. ואם את רוצים לראות דוגמה לדבר כזה לרב, שלא אכפת לו בגרוש מיחסי ציבור, אפשר לנסוע לירושלים, ולראות את הרב טאו. הרב טאו זה אישיות, מעבר לגודל בתורה, לא מעניין את הזרת הכי קטנה שלו, את הציפורן של הזרת, מה אומרים בתקשורת, אם יש מחלקים מחלקו פעם, בידם לא שם בכלל, נקי לחלוטין מזה. לא מעניין בכלל, זה לא מעניין. עכשיו, זה עלול לגרום גם, בין השאר, דוצים, כל מיני, או איזה חוסר הבנה. רק נדע, שוב, שיש משהו כזה, שאדם מנהיג מחויב מדי לציבור, זה יכול לזייף אותו. תקחו את זה לכם, לכן צריכים, על יד משה גם את אהרון, שיסביר, שיחבר, שיתפור, שיצור את הקשר הזה. אין ספק, צריכים את אהרון. אבל צריכים גם את משה. זאת אומרת, צריכים מישהו שבגבול הזה, שבין למצוא חן לבין נאמנות לאמת, מבחינתו כאילו, הוא לא תלוי בכלום. לכן, דרך אגב, דיין צריך להיות גם עשיר. למה? כי אדם שמרגיש תלוי בפציינט, זה יכול לזייף אותו בלי כוונה. הוא לא ירצה לקבל שוחד. אבל הוא נמצא בתוך הזירה הזאת. כן, סליחה. בסדר?
לא, כאילו סליחה. יכול להיות, אני שואלת איך, כאילו איך נגיד, לא, הרי לא מדריכה, צריך נגיד את מישהו שתקשר, כאילו, שיהיה מכיר. איפה, כאילו, אנחנו בגרום מנהיגות בחיים, יכולות לגרום בזה שיהיה את הקישור הזה.
אני מאוד שמח על השאלה. נדמה לי שזה בעברית בדיוק ההבדל שבין מנהיג לבין מדריך. מנהיג, או לא, אולי לא מנהיג, אלא יש כאילו קורא, כאילו קריאת כיוון, ויש את מדריך הוא יותר בדרך, הוא יותר ב... איך עושים את, את כל התהליך. מדריך הוא הרבה, הרבה יותר מחויב ל, ל, לדרך, לאמצעי. מנהיג הוא יותר כאילו נושא פנים למטרה, לחזון הארוך כאילו. כנראה שצריכים גם מנהיגים וגם מדריכים. או אולי, נקרא לזה אחרת, טוב? בסדר יותר חד, מורה מול מדריך. מורה זה אחד שמצביע, הוראה. מדריך זה אחד שעובר בדרך. עובר את כל התהליך כאילו איתך. כנראה שצריכים תמיד בעם ישראל גם מורים וגם מדריכים. ואחד שהוא מדריך הוא מצוין, הוא אהרון הכהן. בחינת אהרון. ואחד שהוא מורה, הוא אמור להיות נקי לחלוטין מהדרך, הוא לא משוחרר, מיוחד בדרך, הוא אחראי רק להצביע, להגיד, זה האמת, ושם חותרים.
בסוף ישר לך, אבל יותר למנהיג, כאילו בפועל פחות משמעות,
כאילו
פחות, כאילו, למה יש לזה יותר ערך? כאילו, למה לא
מרומים
את אהרון? אבל
זה מאוד מאוד חשובה. אין לי מושג, למה את אומרת את זה? כי כתוב... הוא אהרון ומשה.
כן, אבל לא קם בישראל כמשה, עוד אין שנזכור על אהרון. של...
כן, כי יש עוד שלב. אחרי בני ישראל ומצרים, יש גם הר סיני, מתן תורה. מתן תורה זה בעצם הנקודה ששמה את משה כאיש האלוקים. אבל אין ספק שבלי אהרון הכהן, לא היה אפשר לחבר את התורה אל עם ישראל. לכן כשאהרון נפטר, זוכרת מה קרה?
כל
ענני הכבוד נהנו. הכוונה, השראת השכינה, ענן הכוונה זה האופן שבו השם נגלה בעולם. כאילו הייתה תורה, אבל לא היה כבר ענן. זאת אומרת, לא היה כבר את האיך באמת יוצקים את זה אל תוך המציאות. שזה קושי מאוד גדול. זה קצת קשור לטעם העץ וטעם הפרי. פחות מכירות קצת? משה עוסק בטעם העץ. בטעם הפרי, סליחה. אהרון גם תופר את העץ, כאילו. שגם התהליך הוא יהיה בטעם כמו של הפרי.
אהב. כן. לי זה גם ממש, כאילו, כל המציר הפוליטיקה, וזה ממש התחבר, כי זה משהו שהרבנים, כאילו, יהיה קצת כיוון, ויש את האנשי מעשה שהם באמת...
זה נכון. זה נכון מאוד. זה נכון. ואולי, כשרב יותר מדי שקוע בתוך הפיתולים, משהו כאן יכול, עלול, לצאת מהמקום של ההוראה המאוד נקייה הזאת. כי הוא יהיה קצת נפעל מדי מהשטח, מהתהליך. יש לזה משהו. אנשי רוח ואנשי מס. כן.
להצליח לשמוע דברים גם שהם לא מגיעים ממש. שצריך הרבה יותר להשקיע כדי
לפגוש אותם. כן, כן, יש בזה משהו. יש בזה משהו. אבל צריכים גם לדעת שגם באמת בית המדרש, יש גם יצא הרע לרבנים. יצא הרע לרבנים הוא למצוא חן בעיני התלמידים. זה מסוכן. כי זה יכול בטעות, גם בלי כוונה, ליצור מצב ש... נכנסים לאזור פופוליסטי. הכוונה שרב בדת מודע, בלי כוונה, הוא מנסה להגיד דברים שימצאו חן בעיני הקהל. בלי כוונה. פופולרי. זאת אומרת, נפוץ נראה לי. אז יש משהו אצל רב, שהוא צריך להיות מספיק חזק, מספיק חסון, כדי לעמוד גם מול ציבור שלא מוחא לו כפיים, שמתעצבן. כי אחרת הוא לא נאמן את הפקירות, הוא אמור בעצם לעשות פעמיים, גם להביא את האמת, כאילו, לזירה, וגם לנסות לחבר את הפרטים אל אותה אמת. זאת אומרת, דווקא נקרא לזה בסדר הזה, זאת אומרת, אם אתה זונח את האמת של עצמה אובייקטיבית, כדי לחבר אנשים, בסוף הם יהיו באמת, באמת מחוברים, אבל לא מחוברים לאמת.
אלא כל מיני סיסמאות שמאוד נעימות לאוזן. ואנחנו משתדלים מאוד, אנחנו מתפעלים על זה. שלא תצאת, שהכוח הזה, היצר הזה, הוא לא יגרום לנו לזייף את עצמנו. זה גם אחריות על כל אחת מכם. זאת אומרת, להבין ולקבל את העובדה שהתכנסת כאן כדי לברר את האמת, ולא כדי לשמוע מה שאת רוצה לשמוע. וכשיש אמון מספיק, יש כאילו עומק של קשר, אז גם כשרב יגיד לי דבר שאני לא אוהב לשמוע אותו, אני אשמח על זה, שהוא מאמין בי, שהוא מצפה ממני. הוא לא רק רוצה שהעיקר שאני אהיה בסוף שמח ורוצה. ואם כבר בהקשר הזה, יש בתוך המושג בית מדרש, יש מת מצווה. מת המצווה הוא, נקרא לזה בשפה יותר פשוטה, שיעורי נשים. בשיעורי נשים יש מסורת כזאת. זה קצת כמו שיעורי נחמה כאלה. כאילו, את בטח מבואסת, כי את סובלת, קשה לך בחיים, אתה מושא מאוד, הכל עלייך. אז באתי לשמח אותך. העיקר שתהיי מאושרת. תזרמי, תוותרי לעצמך. מגיע לך, אם אבא פנקי לעצמך, מי יפנק אותך? כל הדברים כאלה. מילים של נשים מוכות, מה שנקרא. והעיקר בשיעור הוא שתצאי, העיקר שתצאי, כאילו מגיע לך. שתהיי שמחה. אז יש שיעור, ועל יד זה עוגת גבינה. תאכלי. לא נורא, מגיע לך. וקצת כיסוי ראש, עגילים טיפה, משהו מאוד רך כזה שאומר, העיקר שתהיה מרוצה. אני חושב שיש תפקיד לבית המדרש, דווקא בתחום הזה של שיעורי נשים, לגאול אתכם מהמקום הזה, כי זה מקום שבסוף הוא מזלזל בך. בעומק זה זלזול. הוא אומר, את בטח באפיסת כוחות. את סמרטוט באמת. אז התפקיד שלי זה קצת, אתך איזה נקודה ככה של אוויר, קצת אוויר, משאף כזה. זה המקום שלך? סמרטוט? מבואסת? באפיסת כוחות? אני חושב שיש, אם יש בשורה בבתי נדרה של השנים אולי האחרונות, זה הבשורה הזאת, שמותר לדרוש גם מבת ולאתגר אותה. להגיד, כן, תצמחי, תתקדמי, אל תוותרי לעצמך. בטח תמיד צריך גם לפרגן. דרך אגב, היום גם שורי גברים, יש בהם מימד מסוים, הרבה יותר מאשר פעם, של גם קצת פרגון. כי היום את יודעת שבעקבות כל הבגצים והכל, אז גם בנים הם אפס טיפה לפחות, כאילו, מאשר פעם. וגם בנות הם קצת פחות מאשר פעם. זה קצת יותר קרוב. אז יש גם עידוד וחיזוק בשורי גברים, ויש גם, ברוך השם, הרבה יותר מפעם, פי אין סוף כמעט, כי פעם לא היה כלום, גם דרישות מבנות. יש לנו משהו טוב, שרב מגיע לשיעור נשים, הוא לא אמור לצאת משם, וזו הרגשה, אני באתי לשמח, כאילו. לא באתי לשמח. ובסוף תשמחי איכשהו, יהיה עוגת גבינה. זה לא קשור, כאילו, כשאנחנו לומדים תורה, את אמורה כאילו לעמוד על קצות האצבעות, כדי להגיע לגודל הזה. ויש משהו מזלזל בהגיד, את יכולה להיות עדיין שפופה על הרצפה, והתורה תגיע אליך בשפה שלך. כי את בטח לא מבינה. בעיקר שתשמחי. מקווה שאתם כאילו מבינות את המחאה שיש כאן. אתם ממש חלק מהתהליך שגומל את בית המדרש מהמקום הזה. בטח הבחנתם בזה קצת. זה מעניין מאוד. יש קוד של גאולה שמופיע במדרש רבה, שכל הגואלים הם במם וא', משה ואהרון, מרדכי ואסתר, משיח ואליהו. כל גאולה היא תמיד מם ואלף. כשהמם זה יותר המורה, ואלף זה יותר אהרון הכהן. זה כאילו הגיבוש, החיבור. לא, זה לא הפוך. אליהו הוא משיב לאבות על בנים, הוא בעצם המגבש, מלאך הברית. בסוף יש שלום, אבל הוא מלך, הוא כובש, הוא מנצח, הוא עושה. אליהו הוא אוסף את האנשים, מגבש אותם. ופעם אמרו שהרב מרדכי אליהו, זה גם כן מ' ו' מעניין. מעניין. כן. אז יש, זה כאילו קוד קבוע כזה. שכדי שתהיה גאולה צריכים תמיד שני כוחות. כאילו כוח אחד של הצבת המטרה, כאילו, ואני שואף לכיוון המטרה, ויש כוח שני שהוא אמור בסוף שאל המטרה לא נגיע לבד, כי צריכים בסוף עם מאחורינו, אז הוא אוסף יותר, מגבש. כן. כן. אני חושב שזה, הם צריכים לעבוד בצוות. הוא משה ואהרון כתוב שם. אבל יש משהו בכל כוח שהוא עלול לקזז את האחר. זאת אומרת, אם הכוח האוסף, הכוח המגבש, יהיה יותר מדי מגבש, אז הוא לא יצליח לדרוש דרישות. קצת כמו מה שהיה אמור להיות אולי, באופן תיאורטי, אבא ואמא. אבא אמור כאילו להציב את המטרות, את החזון של הבית, ואמא אמורה לאסוף את הבית, עיקר הבית. זה לא חייב להיות בדיוק ובי, אבל יש איזשהו כאילו, תפקיד אחד שאומר, יש לנו מטרה, אנחנו לא עושים לוותר על המטרה. ותפקיד אחר שאומר, אנחנו רוצים להגיע למטרה, אבל צריכים שכולם יהיו שם באיזשהו אופן. אם זה יהיה באיש אחד, זה קצת דומה להניח אביי ורבה. מה יהיה אם הניח הבאי יגיד גם את הבאי וגם את הדעה האחרת, את רבה? זה יהיה כאילו מקוזז קצת. זה לא יהיה אחד. או נניח שאת רוצה להכין תבשיל עם אורז ושועית. אם זה יהיה ביחד אורז ושועית מורבבים, זה בסוף מתקזז. נכון? אז צריכים לעשות כאילו זה לבד וזה לבד. ואז בסוף אחר כך עושים גיבוש. רוצה מכות? מה זה יקרה? כן, נכון. נו, אז מה יהיה? עדן, אני רואה פה תהליך. ניצוץ תשובה, בעניין. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, נכון. ואז בעצם רק מתחילות. עכשיו בעצם מתחיל השיעור. אתה יודע, חימון השיעור? עכשיו מתחיל השיעור. אז מה שאנחנו צריכים עכשיו לבקש מההורים לעזור לכם, זה להבין את הרציפות של המכות, את הסדר הפנימי. כי זה לא יכול שכל מכה תהיה עוד מאותו דבר, נכון? אז צריכים לשים לב היטב, יש פה שבע מכות. יש שתי שאלות. אחת, אם את היית עורכת את החומש הזה, היית עושה שבע מכות בפרשה אחת ועוד פרשה שנייה? מוזר, נכון? באמת מוזר. כאילו, למה אתה מפריט את המכות? ואותן אותם פעם אחת, בבו, ואז בשלח יהיה יציאת מצרים, כל כך יפה, חמוד הזה, נכון? כאילו יש עכשיו המון מכות, ואותן אותם ביחד, ואחרי זה הפרשה הבאה, או נניח, לא יודע, בו יהיה נניח רק מכת בכורות, או הכנה, מכת יציאת מצרים. מה פשר ההפרדה? ובית, אחרי ההפרדה, אחרי שיש הפרדה כזאת, מה הסדר הפנימי, של שבע המכות של פרשת וירא. שימו לב היטב, ממש חשוב, רמז ממש כאילו... יפה, יפה, יפה. בהבחנה, ממש לא. יש חלוקת פרשות, זה חז"ל. יש חלוקת פרשיות, זה חז"ל. יש פסוקים, זה חז"ל. הפרקים זה חלוקה נוצרית. פרק, פרק א' ופרק ב', זה חלוקה נוצרית. בכל אופן, רמז עבה. כדי להבין את החלוקה שבין בין השבע כאן והשלוש בפרשת בו, זה השוואה שבין פרק ז', פסוק ג', ד' וה', שזה בעצם הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, מה אומרים לפרעה ומה יקרה כאן, ג', ד' וה' של פרק ז', לעומת תחילת פרשת בו, שזה פרק ת', נכון? פרק ת', פרק י', סליחה, מפסוק א', א' וב', מספיק, שני פסוקים. זה רמז עבה מאוד כדי להבין מה התחדש בפרשת בו. זה יהיה הכנה לקראת פרשת בו. אז שתי שאלות אם כן הביתה. א', למה חלוקה של 7 ו-3? מה קרה ב-3 שכבר כאילו הצדיק פרשייה חדשה, פרשה חדשה? וב', מה הסדר הפנימי בתוך ה-7? כל כך פשוט. מה כבר ביקשנו? הכוונה היא שנייה אחת מכינה. למה מכת נניח צפרדה היא אחרי מכת דם ולא לפניה? ולמה צריכים הרבה מכות ולא פשוט דם 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 עד שהוא יגיד די? עוד לא ראינו דם. את שואלת אותי? מה זה קשור אליי? כן. סימן. התראה, כן. יש גם, נכון, יש גם פעילות של משה, נכון. שאלה מעניינת, כנראה, אני עונה על זה ככה ממש בקיצור נמרץ, יש גם עניין שכאילו עם ישראל יפעל את המכה. זה לא רק שבא המכה משמיים, על פרעה, אלא שעם ישראל הוא זה שדרכו זה עובר. זה לקח לפרעה. שכאילו מי שפועל את המכה בפועל, כאילו, מופיע אותה, הוא נציג עם ישראל, או נציג את השם בעולם. רק נאמר באמת מה ש... למה קודם? עדי עומר, שמשך כל שאר הפרשה, מאז שעם ישראל לא שומע למשה, בני ישראל לא בתמונה בכלל. את אהרון, כנראה, אחרי איתם, הוא מטפל בהם, הוא אוסף אותם, אין שום תקשורת עם ישראל. עד תחילת פרשת בו זה איזשהו קריאת כיוון מסוימת, עד מכת חושך באמת. רק מכת חושך, משה פונה לעם ישראל ואומר משהו כאילו. עד אז שקט מוחלט. הייתי אומר, חוסר אמון מוחלט. זאת אומרת, עם ישראל שבר את הכלים והוא לא חוזר לזירה בכלל. וכל הסיפור כרגע הוא משה עם אהרון לידו מול פרעה ישירות ללא עם ישראל. שאלה ממש מעניינת. הכעס הוא לא על הקדוש ברוך הוא, הוא כעס על משה. ישפוט השם. הרי כשהם יוצאים בסוף שמות אומרים ירא השם וישפוט, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל אתם זייפנים אתם. אתם אמרתם שתהיה גאולה, והנה מה קרה. אתם שקרנים. אתם על הגב שלנו, אתם שפכתם דם. הם לא כועסים על הקדוש ברוך הוא. הם כועסים על משה ואהרון שהוא זייף. הוא שיקר להם. הוא אמר פקוד פקד לוקים אתכם ושום דבר. זאת אומרת, אין להם כעס או איזה חוסר אמונה שתהיה גאולה. יש להם חוסר אמון במשה ואהרון. שאותו החוסר אמון, או יותר נכון, באיזשהו מקום, במשה. שהוא בעצם, זאת אומרת, יזם את המהלך הזה. אותו באמת חוסר אמון גרם לנתק מוחלט עד מכת חושך. שאז איכשהו משה משכנע אותם קצת כן לקחת חלק במהלך הזה. זה רמז לסעיף א' בשאלה.